מזמנים עברו, למדנו נתיבות עולם במכון מאיר, וסיימנו את נתיב התורה ואת נתיב העבודה. ולכן, מטבע הדברים, אנחנו עוברים לנתיב השלישי, שהוא גמילות חסדים, נתיב גמילות חסדים. באיזה עמוד זה? זה משתנה לפי המהדורות. הנה, המהדורה שיש כאן לפניי, הלא היא מהדורת ברקוביץ', זה בעמוד קוף פי ב'. אבל במהדורת לונדון שאתה מחזיק בה, אינני יודע באיזה עמוד זה. אבל מכיוון שמדובר בתחילת הנתיב, זה לא כל כך מסובך, כיוון שבכל המהדורות הנתיב מתחיל בפרק א' של הנתיב. אז כזכור לנו, ספר נתיבות עולם הוא ספר על ענייני מוסר. ענייני מוסר, והמהר"ל אומר שמכיוון שבספר יצירה מובא שיש 32 נתיבות לחוכמה, אז היה ראוי לעשות 32 נתיבים. אבל מאחר ואם אין דרך ארץ אין תורה, ואם אין תורה אין דרך ארץ, לכן נקדים את נתיב התורה ל-32 הנתיבים, ואז יוצא לנו 33 נתיבים. 33 נתיבים. ואפשר לומר, נתיב התורה דומה הרבה, מה זה? זה לא עובד? טוב, בסדר. נתיב התורה דומה בהרבה מאוד צדדים לספר תפארת ישראל, שגם הוא עוסק בתורה. ויש בכל שאר הנתיבים, נתיב העבודה, גמילות חסדים, צדקה, שלום, דרך ארץ וכו', יש הרבה דברים שיש להם מקבילות בשאר ספרי המהר"ל, לפחות אלה שהגיעו לידינו. יש ספרים שלא הגיעו לידינו, שלא הספיק המהר"ל לכתוב אותם. אז כך שהרבה פעמים אנחנו נראה השוואות עם מקומות אחרים במהר"ל מפראג. זו אותה השיטה לאורך כל הספר. טוב, זהו, אז אנחנו עכשיו עוברים לנתיב גמילות חסדים, פרק א'. יבאר ענייני גמילות חסדים והכנסת אורחים, וביקור חולים, והלוויית המת, ושמחת חתן וחלה. טוב, אז זה פירוט, אבל הכל כלול במושג של גמילות חסדים. יש הבדל אצל חז"ל בין המושג גמילות חסדים לבין המושג של צדקה. צדקה היא להפך מגלות חסדים, חוב. כלומר, אם בעלי בתים בקהילה אינם נותנים צדקה כפי יכולתם, העניים יכולים לתבוע אותם בפני בית דין. כך שהצדקה, בניגוד למקובל בתרבות המודרנית, איננה איזה נדיבות לב, אלא זה דבר המחויב, זה מס. יש כמו שיש, אגב, יש משהו דומה לזה היום בתלושי משכורת, כן? שיש יש הפרשה לביטוח לאומי, למס בריאות, כל הדברים האלה הם מעין מצוות צדקה שבהלכה. לעומת זה, גמילות חסדים זה מהדברים שאין להם שיעור. אז אפשר לצאת ידי חובת גמילות חסדים במינימום. אבל אפשר גם במקסימום, אין מקסימום. זאת אומרת, ביקור חולים. כמה חיוב של ביקור חולים יש לי? אני יכול לבלות את כל היום כולו בביקור חולים. ובזה אני מקיים מצווה. אני יכול גם לא לבקר חולים, חוץ מאשר פעם ב. וגם זה בסדר. כן? זאת אומרת, פה אנחנו מדברים על משהו ששייך לתחום של נדיבות הלב, לעומת התחום של הצדקה. לכן, מיד אחרי נתיב גמילות חסדים, אם תשימו לב, יש נתיב אחר הנקרא נתיב הצדקה. הבנתם את ההבדל? בסדר. אז בדברים שאין להם שיעור זה גמילות חסדים וביקור חולים וכדומה. יש לנו סך הכל 5 פרקים, זה נתיב די קצר, לעומת הנתיבים שראינו מקודם. זהו, זה מידת החסד. עכשיו, יש עוד דבר שצריך לשים לב, מידת החסד היא מידה בין המידות. כן? למשל, יש תרבות שלמה, תרבות הנוצרית, לא רק הדת הנוצרית, תרבות הנוצרית שמכירה את החסד בתור הערך המוסרי היחיד. ביהדות, החסד הוא אחד הערכים, הערך חשוב, הכל מתה כלפי חסד, אבל יש גם מידת הדין, מידת הצדק, והתפקיד של מלך הוא לא לעשות חסד, התפקיד של המלך זה לעשות משפט. יש אפילו ביטוי, מלך במשפט יעמיד ארץ, ואיש תרומות יהרסנה. פסוק במשלי, נכון? מלך במשפט יעמיד ארץ, ואיש תרומות יהרסנה. מה זה איש תרומות? למי נותנים תרומות? לכהן. אז הכהנים הם אנשי תרומות, הם אנשים רוחניים, דתיים כאלה. אסור להעמיד אותם בראש המערכת המדינית. אין איש תרומות, יהרסנה. הוא כל הזמן, מרוב רחמים, ירחם על זה, ירחם על זה. ינהל מדינות כלכלית לא נכונה. לעומת זה, המלך במשפט. בשביל זה הוא קם. לפי זה גם מובן מה התפקיד של מלך המשיח. מלך המשיח, בתפיסה הנוצרית, שוב, היא מאוד רווחת גם בתוך היהודים, לצערנו, והיא שהמשיח בא בשביל אהבה, לתת אהבה בעולם, חסד בעולם וכו'. יש רק בעיה אחת, שאהבה אנחנו יודעים לעשות גם בלי משיח. הרי יש לנו פסוק, ואהבת לרעך כמוך, ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, הבסיס של הכל, זה אנחנו לא צריכים משיח בשביל לעשות את זה. אז בשביל מה אנחנו צריכים משיח? לעשות משפט. כן? כשאנחנו רואים בדברי הנביאים, מה שהם רואים על המשיח, זה שהוא עושה משפט. מצד שני, הוא גם עושה שלום בעולם. מי עושה שלום בעולם? זה לא המשיח, זה אליהו הנביא. כן? הוא עושה שלום, פותח את הדרך למשיח, משיח עושה צדק. אבל כל זה היה כדי לשים את מידת החסד במקום הנכון שלה, עמוד קוף פה בית, מה, כזה מסובך. שלום נאור. אתה מטפל בעניינים למטה גם? אוקיי, בסדר, אוקיי, בסדר. טוב, אז אם ככה, אנחנו עכשיו נלמד, עכשיו שאנחנו מבינים מה מקומה של מידת החסד, אנחנו יכולים ללמוד. עכשיו הנושא, שוב בהקשר הזה, יש מדרש מעניין על משה רבנו שעולה להר סיני, עולה למרום לקבל את התורה. המלאכים אומרים מה פתאום, לא רוצים אותו. לא רק שהם לא רוצים אותו, עושים לו קבלת פנים ממש לא נחמדה, רוצים לשרוף אותו בהבל שבפיהם. ואז משה אומר לקדוש ברוך הוא, הם הולכים לשרוף אותי. אומר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, מלביש לו על הפנים את הפנים של אברהם אבינו. ואז המלאכים משוכנעים שהגיע אברהם. והקדוש ברוך הוא אומר להם, מה, הוא אכל אצלך, אתם אכלתם אצלכם צהריים, אכלתם אצלו צהריים. ככה אתם מתנהגים איתו? ואז אומרים, בסדר, נותנים לו את התורה. טוב, מה הקונץ מאחורי כל הדברים? מה רוצים לומר? אברהם אבינו זה מידת החסד. התורה, מה זה? זה חסד או זה דין? תלוי. בתורה יש הרבה ענייני חסד, יש הרבה ענייני דין. כל מי שקורא את הפרשה שקראנו, שאנחנו נקרא השבוע, יראה כמה דברים מדהימים. מצד אחד, הלכות שכל כולן חסדים, והלכות שכל כולן דין, כן, לא תחיה כל נשמה עם הכנעני. ומצד שני, המוני לא יבוא, למה? כי לא קידמו אתכם בלחם ובמים. זאת אומרת, שהם לא נוהגים במידת החסד. אז נשאלת השאלה, מה מהמגמה הכללית? כלומר, אני רואה מכלול של עניינים של חסד ומכלול של, וגם עוד מכלול של ענייני דין, אז סך הכל, לאן כל זה הולך? והתשובה היא, זה הולך לחסד. כלומר, אם התורה איננה התורה שלובשת את הפנים של אברהם אבינו, היא לא יכולה להינתן. אז זה נכון, יש דינים בתורה, אבל הדינים האלה יש להם מטרה. המטרה, החסד. אחרי כל ההקדמה הנפלאה הזאת, אנחנו יכולים לגשת אל מעמקי הטקסט. הבה נעשה זאת. בספר משלי, בחסד ואמת יחופר עוון. טוב, זה קצת מוזר. איך מחפרים על עוונות בדרך כלל? תשובה. לא, תשובה זה לא על ידי קורבנות. נכון? קורבן הוא המחפר. פתאום אתה רואה שבמשלי הוא אומר משהו אחר. אין שבחסד ואמת יחופר עוון. גם לא ברור בו, זה בדיוק האמת כאן, אבל החסד אני יודע. אז זה בא לומר כנראה שלא מספיק הקורבן. זה גם חסד ואמת. מה? לכאורה חסד ואמת זה סותר, בוודאי. האם אתה עושה חסד, אתה לא יכול לעשות אמת. האמת נגד החסד. האמת זה קרוב אל הדין. כלומר, זה ככה ולא אחרת. אין? אמת זה כך. החסד לא מגיע לך, אתה מקבל בכל זאת. אין? ויתרתי על החובה. אין? אז לכאורה, זה לא הולך ביחד. אז או ש... או עם חסד או עם אמת יחופר אבון, או שעל ידי החיבור ביניהם יחופר אבון. בקיצור, הפסוק לא ברור. בסדר? וזאת הסיבה שהמהר"ל צריך לפרש אותו. שלמה המלך רצה לומר, כי מי שעושה גמילות חסדים לבני אדם, ראוי שיהיה השם יתברך עושה איתו גם כן חסד לחפר אבונותיו, ומדקדק עמו במה שעשה מן החטאים. כי כך היא המידה, שמי שעושה לפנים משורת הדין, עושים עמו גם כן לפנים משורת הדין. ודבר זה עוד יתבהר. זאת אומרת, יש מה שנקרא מידה כנגד מידה. מה זה מידה כנגד מידה? זה ההפך של המושג העממי שכר ועונש. נכון? ההפך, כן. או שזה המשמעות האמיתית של שכר ועונש. אני רוצה להסביר את הנקודה הזאת. נתאר לעצמנו, לפי הציור העממי, כן? אני בינתיים הולך לפי הציור העממי. אדם עוזב את העולם הזה, מגיע לפני בית דין של מעלה, רואה מלאכים רכונים על ספרים. ואז הוא רואה שם שני ספרים ענקיים. והוא שואל את המלאכים, מה זה? אומרים, הספר הראשון זה מה שעשית כל חייך. אה. ומה זה הספר השני? זה ספר התעריפים. מה מגיע לך על כל דבר? אז פה, למשל, אתה התפללת בכוונה, אתה מקבל שמן הפרסמון, שני בקבוקים בגן עדן. פה דיברת בזמן חזרת השץ, שלוש דקות בתנור מספר 5. זה, וכולי, על כל דבר יש התאמה. בסוף עושים מאזן, ותיגש לקופה וכולי, זה בסדר. והיה כך וכך גיהינום, כך וכך גן עדן, הוא יודע. עכשיו, זה הציור המקובל, נכון? שכר ועונש. יש רק בעיה אחת עם הציור הזה. הרי למה בכלל נותנים עונשים? ולמה נותנים שכר? זה כדי לעודד וכדי להרתיע, נכון? השכר כדי לעודד, העונש כדי להרתיע. יכול הנידון לומר למלאכים, חבר'ה, יש לי משהו להגיד, תתקרבו, תתקרבו, אני אגיד לכם בסוד, תוותרו. תוותרו, ואני לא אספר לחבר'ה למטה. נכון? הגיוני, לא? הרי סך הכל, אני כבר גמרתי את החיים. מה אכפת לכם לוותר? לתת לי רק גן עדן. אולי זה באמת ככה. אולי אנחנו לא יודעים, כן? לא באו לספר לנו. מובן את השאלה שלי? עכשיו, ותרנות זה גם מידה טובה, נכון? אומרים על אדם שהוא ותרן, מידה טובה. ואילו האומר על הקדוש ברוך הוא שהוא ותרן, יוותרו חייו. רגע, מה קרה? הקדוש ברוך הוא לא יכול להתנהג כמו הצדיקים שבבני אדם? שאלה זאת שואל רבנו חיים מוולוז'ין בספר נפש החיים. והוא משיב כי שבאמת אין שני ספרים, יש רק ספר אחד. אתם יודעים איפה הספר הזה נמצא? באדם עצמו. האדם הוא הספר. על זה נאמר, וכל מעשיך בספר נכתבים. באיזה ספר? בך. יוצא לפי זה שכאשר אני עושה מעשה, והמעשה הוא מעשה טוב, הוא מטיב. אני עושה מעשה רע, הוא מרע. זה כמו שאדם יאמר, אני מבקש להכניס את היד לאש, אבל שיתחשבו בזכויותיי ושזה לא ישרוף אותי. זה לא הולך, להכניס את היד, זה לשרוף את היד, מה אתה אומר? נכון. אז הספר, אם נרחיב, זה קצת יותר מן האדם עצמו, זה העולם כולו. הרי מה אומר משה? אם תישא חטאתם ואם אין, מחני נא מספרך אשר כתבת. הוא הספר שהקדוש ברוך הוא כתב? לא, התורה עוד לא הייתה כתובה. יש שחורה על גבי יש לבדה, זה הסדר של העולם כולו. זה בעצם, הספר שהקדוש ברוך הוא כתב, כך מסביר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, מאמר רביעי. הספר שהקדוש ברוך הוא כתב, זה העולם. פשוט. כלומר, הקדוש ברוך הוא כותב, יוצא לו עולם. בסדר? אז לכן משה, כשהוא אמר, מלכן נינה מספרה אשר כתבת, תמחה אותי בכלל מהמציאות, זה הכוונה. בסדר? אני מסכים איתך, צריך להבין, להרחיב את המושג הזה. הספר זכויות או ספר חיים טובים איננו ספר חיצוני לאדם, אלא האדם הוא עצמו הספר. מובן? אוקיי. אז למה אני אומר את זה? אז איך אנחנו נקרא לזה? זה כבר לא שכר ועונש, אלא יש לזה שם אחר, מידה כנגד מידה. מה זה מידה? מה פירוש המילה מידה? כלי קיבול. מידה זה כלי קיבול. כן? הגמרא אומרת, קשה עונשן של מידות. מה זה מידות? שאדם מרמה במידות. כן? אתה מבקש, תן לי ליטר שמן, ואתה נותן לו בכלי של 900 מיליליטר. זה נקרא לשקר במידה. כן? אז האדם הוא מידה, הוא כלי מדידה, ואז התוכן שמתקבל בתוכו הוא על פי המבנה של המידה. אם הכלי הוא כלי עגול, אז מה שיתקבל, יקבל צורה עגולה. אם הכלי הוא כלי ישר, מה שהתוכן יתקבל צורה ישרה. אז המשמעות של האמיתית של שכר והעונש היא מידה כנגד מידה. או בביטוי היותר רחב של זה, במשנה במסכת סוטה, במידה שאדם מודד, כך מודדים לו. זה הביטוי המקורי. זאת אומרת שאני בעצמי כלי מידה. ואז יוצא שמה שקורה לי אינו אלא התולדה הישירה של המעשים שלי. לא בגלל שזה כתוב בספר שזה החוק שכך וכך נגמלים, אלא שזה המהות של המעשה שאני עושה. עד כאן ברור. עכשיו, אומר לפי זה המהר"ל, אם אדם נוהג בחסד, אז הוא עצמו כלי למידת החסד. ואז נוהגים עמו בחסד. ולכן אם הוא מוותר, הרי לעשות חסד זה לוותר על הדין, אז למרות שהוא עשה עבירות שחייב עליהם על פי דין, אז, אבל ראוי הוא לחסד ושלא ידקדקו עמו. בסדר? זה הכוונה, בחסד יחופר עוון. כן. נכון, זה בדיוק, הבנת מה שהתכוונתי. זאת שאלה, בסדר. אז עכשיו יש לך עבודה, יש לך עבודה סמינריונית, תיקח את תרי"ג המצוות ואת הגמול והעונש שהתורה נותנת על כל מצווה ותסביר מה הקשר. בסדר? יש קשר. יש קשר עצמותי, ברור. למה ניתב לך וערכת ימים על שילוח הקן, זה לא במקרה. האמיתי זה מאוד הגיוני. הרי על ידי שאתה לא לקחת את האם על הבנים, השארת את האם בעולם. אם השארת את האם בעולם, היא יכולה להביא עוד ביצים. נכון? אז זאת אומרת, אתה גרמת לאריכות ימים, אז אתה גם מאריך ימים, פשוט מאוד. כן. לפי המהר"ל, מה שנאמר בחסד יכופר דין, הכוונה בחסד של האדם? בחסד שאדם עושה, כן. נכון. ואז, כיוון שיש חסד של האדם, הוא ממשיך חסד של השם. בסדר? זה מה שהוא אומר כאן. הנה, רצה לומר, כי מי שעושה גמילות חסדים לבני אדם, ראוי שהשם יתברך עושה איתו גם כן חסד. לכפר עוונותיו, ואני מתקדק עמו במה שעשה מן החטאים. כן.
מדובר בעולם הבא, עולם הזה, שכר ועונש.
פה לא דיבר.
בכלל בעולם הבא, כל החוקים הם שונים, לא?
מה זאת אומרת הם שונים? למה שיהיה שונה?
אם בעולם הזה הרי הוא עובד לפי מה חוקים...
לא. האדם הוא אותו אדם, בין בעולם הזה, בין בעולם הבא. יש אפילו ביטוי מעניין. במסכת סנהדרין פרק חלק יש דיון על הפסוק היכרת תיכרת הנפש ההיא. כן, היכרת תיכרת הנפש ההיא. אומר התלמוד, היכרת בעולם הזה, תיכרת לעולם הבא. מה זה בא לומר? שהעולם הבא הוא ההמשך של העולם הזה. כיוון שהוא הכרית את עצמו מן העולם הזה, הוא גם הוא נכרת לעולם הבא. כי סך הכל מה הוא האדם? האדם הוא מידה. איך הוא נכרת? הוא סתם את עצמו. אז הוא סתם את עצמו, לא משנה אם זה בעולם הזה או בעולם הבא.
סתם מידות שעובדות בעולם הזה,
כן, okay, למה לא? זה אותו אלוה. אלוהי העולם הזה, הוא בעצמו אלוהי העולם הבא. זה למה שינהג אחרת. כן? טוב, לפעמים השכר הוא רק בעולם הבא. לפעמים השכר רק בעולם הזה. יש משל אצל חז"ל, שרשעים שיש להם זכויות, מקבלים שכרם בעולם הזה, על מעשיהם הטובים, ונענשים לעולם הבא. לעומת זה, צדיקים נענשים על עבירות שלהם בעולם הזה, ומקבלים שכרם לעולם הבא. לכאורה זה לא פייר. כן? כי הרי מה... מצד האמת, עולם הבא חשוב יותר. אז למה, למה להרע עם הרשעים, לתת להם את שכרם רק בעולם הזה? התשובה היא שזה גם מידה כנגד מידה. כי אם תשאל את הרשע, איפה אתה רוצה לקבל את שכרך, בעולם הזה או בעולם הבא? הוא יאמר שהוא רוצה בעולם הזה. הוא רוצה קש. במזומן. כן? ולכן זה שהוא מקבל את שכרו בעולם הזה, זה לא נקמה. זה מה שהוא רוצה. בסדר? אפשר לומר שזה סוג של חסד. יפה. למה? החסד הוא שהעולם הוא כפי שאני רוצה שיהיה. למשל יש ביטוי, האומר, אין תחיית המתים מן התורה, הכופר בתחיית המתים, אין לו חלק לעולם הבא. מה, הגזמת? מה קרה? הוא סך הכל לא האמין בתחיית המתים. מה אתה? זה. אומר התלמוד, מידה כנגד מידה. הוא לא מאמין בתחיית המתים, לא יהיה לו חלק לתחיית המתים. מה זה בא לומר? אדם שאומר שאין תחיית המתים, הכוונה במובן שזה סיסמת החיים שלו, שאין משמעות מעבר לעולם הזה, זה הכוונה. אדם שמפתח איזה מין פילוסופיה של אבסורד. תאר לעצמך אדם שכל החיים שלו בנויים על פילוסופיה של אבסורד, ואתה מביא אותו לחיי העולם הבא. הרגת אותו. בעצם זה נורא לקחת פילוסוף, יש פילוסופיה, יש זרמים בפילוסופיה של פילוסופיה של אבסורד, שאומרים שאין משמעות לכלום. ואתה אומר לו, כל ימיך אתה הנחת שאין משמעות לכלום. עכשיו תראה, יש. נורא. כן? יש ספר שכתב חבר הכנסת יאיר לפיד על אבא שלו, תומי לפיד. תומי לפיד או יוסף לפיד היה אדם אפיקורוס, לפחות באופן גלוי. אז הוא מספר את הסיפור של אבא שלו, והוא מספר את הסיפור של אביו אחרי מותו. והאבא אומר, מהמרומים, אין שם כלום, אמרתי לכם. זה יפה. יש חסד שעושה הקדוש ברוך הוא עם האדם, שהעולם הוא כפי מידתו, כפי מה שהוא רוצה. אני ממשיך פה במערן. ודבר זה עוד יתבהר, כי מידה זאת בפרט מיוחד לזה. כלומר, זה לא רק... כלומר, זה שאנחנו במידה כנגד מידה, זה בכל המידות. אבל עוד יותר במידת החסד. למה? למה יותר מאשר בשאר הדברים? הוא אומר, זה יתבהר. שכאשר האדם גומל חסדים ועושה טובות לבריות, שכך עושה השם יתברך גם כן, ונוהג מידת חסד עמו, ומוותר לו ומכפר לו חטאיו. כלומר, יש פה משהו מיוחד מכל העבירות האחרות, מכל המידות האחרות, שדווקא במידת החסד, יש התחשבות במידה כנגד מידה. אני רוצה אולי קצת להקדים מה ש... כן, בבקשה.
זה לא כל כך במידה כנגד מידה.
לא, לא.
נו.
זהו, יפה, יפה. השאלה שלך היא נכונה מאוד. כלומר, אתה אומר, החסד של השם זה לא כמו החסד של בני אדם. חסד של בני אדם, אני נותן למישהו. חסד של הקדוש ברוך הוא זה שהוא ויתר לי. כן? אז לכאורה זה לא אותו הדבר. הבנתי את השאלה שלך נכון? התשובה היא שהקדוש ברוך הוא, וזה בדיוק מה שעמדתי להגיד, הקדוש ברוך הוא מי הוא עבור האדם? הוא הבורא. מה זה להיות בורא? מה זה לברוא? לתת מציאות. כלומר, המעמד של אלוהים כלפי העולם הוא מעמד של חסד בהגדרה. בסדר? ואז יוצא שהוויתור הוא רק ענף של המידה הזאת. זה עונה לשאלה שלך, בסדר? יוצא שאם אני נותן, אני מכיר בערך של הנתינה. אז אם כן, אני מכיר גם בערך של הנותן בהידיעה, מי שבורא. מובן? טוב. ועוד. כי החסידות, עכשיו צריך להבין, המילה חסידות מתאה. לפעמים המילה חסידות משמעותה לנהוג במידה שאינני מחויב בה. זה גם בא מהמילה חסד. ולפעמים חסידות זה פירושו מידת החסד. בסדר? זה פשוט, זה מילה שיש לה שתי משמעויות. פה זה במובן של חסד. ועוד, כי החסידות, או כמובן מידת החסד, הוא שנכנס לפנים משורת הדין, ויש לו דבקות במידה זאת, והחטא הוא שיוצא לגמרי מן היושר, הרי לך כי הם שני הפכים. כי הדבק בחסד לא זה שהוא עושה כשורת הדין, רק שנכנס לפנים משורת הדין, והחוטא לא זה שלא נכנס לעשות לפנים משורת הדין, רק שיוצא חוץ מן היושר והדין. שימו לב אם כן, החטא והחסד דומים. למה? זה סטייה, זה סטייה מן היושר. היושר הוא באמצע, לפי הציור של העולם המושגים של המהר"ל, החסד סטייה מן היושר, החטא סטייה מן היושר. סטיות מנוגדות זו לזו. למה זה מנוגד? כי בחסד זה הפוך מן החסד, זה בחטא זה הפוך מן החסד במובן הזה שאני דואג לעצמי. החוטא רוצה את טובת עצמו, בעל החסד רוצה את טובת זולתו. אז בעצם אפשר לומר, החטא והחסד הם הופכים זה לזה במידה שווה, ולכן החסד מנטרל את החטא. בסדר? זה בעצם מה שהוא אומר כאן. זה עולם הציורים של המהר"ל. למהר"ל יש עולם ציורים משלו. כדאי פעם אולי לעשות על זה עבודה. אני מזמין את זה. מי כבר צריך לעשות פה עבודה סמינריונית? תעשה עוד אחת. כן? על הציורים הרעיונים אצל המהר"ל. כן? זה, מה זה אמצע? מה זה עליון? מה זה אחור? מה זה צדדים? יש הרבה דברים אצל המהר"ל שהם ציורים גיאומטריים. כן? אז שוב אני חוזר פה לדברים. הרי לך כי הם שני הפכים, כי הדבק בחסד לא זה שהוא עושה כשורה וכדין, רק שנכנס לפנים משורת הדין. והחוטא לא זה שאינו נכנס לעשות לפנים משורת הדין, רק שיוצא חוץ ליושר ודין. ולכן כאשר חטא ויצא מן היושר, אם יעשה חסידות וייכנס לפנים משורת הדין, דבר זה הפך אשר חטא, והוא כפרה לו. בדיוק, זה דומה מאוד למהר"ל, לרמב״ם, כן, רק שהרמב״ם מדבר על זה במידות, אבל זה דומה, כן, זה עיקרון, עיקרון דומה. זה גם מידה, החטא, החטא במובן, בתור מידה, כן. ואמר, שגם, אבל שימו לב קצת, זה קצת שונה מהרמב״ם, אני רוצה להסביר למה. ברמב״ם, המידה, מידת האמצע, היא מידת אמצע, נקודה, היא באמצע. זה הרצוי, זה הטוב. הסטיות הן מקריות, זה, אפשר היה לא להגיע לזה, חבל שבכלל הגענו לסטיות. אבל לפי המהר"ל, האמצע הוא חיבור הצדדים, הוא החיבור בין הקצוות. אז התוצאה היא אותה תוצאה, אבל יש מתח דיאלקטי, אפשר לומר, בין הצדדים אצל המהר"ל שאין אצל הרמב״ם. כן. זה ציורי. ואמר, כן, זה כמו שאתה לוקח ברזל ומעקם אותו, אז כדי להקם, צריך להקם אותו לכיוון השני, ואז אתה חוזר להם. ואמר שגם באמת יחופר עוון, אז אמרנו, בחסד ואמת. אז הצענו כפירוש אפשרי חסד ואמת ביחד. המהר"ל לא מבין כך. הוא אומר, חסד מחפר עוון, אמת מחפר עוון. הכיצד? מה? שני דברים, שתי אפשרויות לכפר עוון. אומר, ואמר שגם באמת יכופר עוון. למה? כי החטא הוא מעשה שקר. כלומר, אפשר להסתכל על החטא בשני אופנים, או כמידה, ואז זה דומה לרמב״ם, כן? יש מידה מול מידה, מידת החסד מול מידת החטא, שזה סוג של אגואיזם, ויש מעשה החטא, שהוא כשלעצמו מעשה שקרי, ואז האמת היא הניגוד שלו. אז השאלה מה המוטיבציה שלי לתקן. יכולה להיות מוטיבציה שלי, מוטיבציה מוסרית, יכולה להיות מוטיבציה אינטלקטואלית. כלומר, אני לא רוצה לחיות בשקר. זה משהו שכלי. אני לא רוצה לחיות באגואיזם, זה משהו מידותי. מה? מה שכלי? זה לא טוב מוסרית. אני אוהב את עצמי. אתה יכול להגיד, אז זה חברתי, חברתי, אז זה בלוף, זה רק כדי למצוא חן בעיני אחרים, כן, בסדר, אני אומר, יש הרבה פעמים, האמת היא ככה, אפשר לומר שכל העולם של האדם, העולם הפנימי אני מתכוון, לא העולם הביולוגי, העולם הפנימי של האדם בנוי על שני מרכיבים, השכל והמידות. כן? זה הנביא זכריה אמר, והאמת והשלום אהב. הרמב״ם בשמונה פרקים מסביר מה זה אמת ושלום. אמת, מעלות השכליות, שלום, מעלות המידות, שהן מביאות שלום לעולם. זה אפשר לומר, זה שני המוקדים שבהם מתרכזת כל העבודה של האדם. אז אני אומר, יש אדם שהנטייה שלו היא בירור האמת יותר מאשר בירור המידות. ויש להפך. כן? שניהם לגיטימיים, זה מה שאומר, בחסד ואמת, יכופר עבור. יש גם בתחום אחר קצת, מצאנו גרים, אדם מתגייר. השאלה היא למה הוא מתגייר. אז יש, הביטוי אצל חז"ל זה גר צדק. אבל יש גם לגבי הקוטים, הגמרא אומרת גרי אמת. אז יש הבחנה בין מי שהמוטיבציה שלו להתגייר היא כי התורה היא האמת, או כי התורה היא הצדק. יש מה לדון בזה, לא נרחיב בזה עכשיו. כי אם לא, אז אנחנו לא נתקדם במהר"ל. ככה זה. טוב. אז כן, ואמר שגם באמת יכופר עוון, כי החטא הוא מעשה שקר, וכאשר הוא בעל אמת, ראוי שיהיה השם יתברך מכפר לו החטאים, שמעשה שקר שחטא בשביל יצר הרע, כי כאשר האדם נמשך בדבריו אחר האמת, אם כן הוא בעל אמת. ודבר זה כפרה לחטאים שמעשה שקר. אגב, יש שאלה מעניינת. אם אדם יודע את האמת, האם יחטא? אדם שיודע את האמת באמת, האם יכול לחטוא? נחלקו בזה אפלטון ואריסטו. אפלטון אומר שמי שיודע את האמת לא ייתכן שיחטא, כי זה נגד האמת. אריסטו אומר, המציאות מוכיחה אחרת. טוב, השאלה היא מה זה המציאות שאריסטו דן בה. כן? אמר הרמח"ל בספר דרך עץ חיים, שמודפס בחלק מהמהדורות בסוף מסילת ישרים, כותב כדעת אפלטון, שמי שיודע את האמת לא ייתכן שיחטא. טוב, זה עניין של הערכה, איך להסתכל על זה.
אדם הראשון לא היה במושגים של אמת ושקר?
כן, אדם... אז הוא חטא. זה באמת שאלה, איך אדם שנמצא במושגים של אמת ושקר יכול לחטוא. לכן הוא באמת לא יכול היה לחטוא, היה צריך ממצע. הממצע זה האישה. נכון?
כלומר,
הנחש לא דיבר עם האדם.
אבל היא גם הייתה במושגים,
לא? לא. האישה היא המרכיב החווייתי. בתוך הזהות האנושית שם. בסדר? כן, זה יותר רגשי. יותר חווייתי, יותר נאמר. אגב, צריך להבין שכשאנחנו מדברים על אדם וחווה, אנחנו לא מדברים על שני אנשים. מדובר על אדם אחד, שבתוכו יש שני צדדים. בסדר? מצד האמת יש בו שלושה צדדים. הנחש גם הוא חלק ממנו. יש אישה ונחש. ואם תרצה, נוסף להם עוד ממד רביעי אחר כך, כשנכנסו לגוף, מה שנקרא כותונת עור. אבל רבותינו זל, מפרשים הכתוב הזה, כי בעל גמילות חסדים ראוי לכפרת החטא, כי בעל גמילות חסדים יש בו הטוב הגמור, שהוא מטיב לאחרים. ולאדם כמו זה יש לו זכות, יש לו זכות, ודקות החומרי, ואינו אדם חומרי גמור, כי החומר אינו משפיע, רק הוא מקבל תמיד. טוב, כאן המהר"ל נכנס לממד יותר עמוק של העניין. הטבע הוא טבע של תחרות. כן, יש ביטוי, זה אדם לאדם זאב. כן, זה בלטינית, הומו הומיני לופוס. כן, האדם זאב לרעהו. כלומר, הטבע, אם אתה לוקח, למשל, נבלה, ומשליך אותה לפני עידה של כלבים רעבים, אז הם יריבו אחד עם השני. נכון? למרות שיש מספיק לכולם. אבל מי אומר שיש מספיק לכולם? אז זה השכל אומר. אבל הטבע לא יודע את זה. בטבע יש תחרות. זה קצת פסימי מה שאני אומר, כן? רגילים, הרבה אנשים, בעלי כוונה טובה, לומר, שבני אדם נוטים באופן טבעי אל השלום, ושהמלחמה זה איזה מין תאונה. כן? מאשימים את הפוליטיקאים, מאשימים בעלי אינטרסים, בגלל זה יש מלחמות. אבל רוב בני אדם אוהבים שלום. וייתכן שאם תעשה סקר המקיף את כל האוכלוסייה של העולם, ותשאל אותם אם אנשים מעדיפים שלום או מלחמה. אתה תקבל תשובה מכרעת שאנשים רוצים שלום ולא מלחמה. יש רק בעיה אחת, שכל הזמן יש מלחמות. אז כנראה שהשלום הוא לא טבעי לאדם. הטבע של האדם הוא התחרות, וזאת למה. כן, זה גם מלחמה בין אנשים, וגם, וזה מביא אחר כך למלחמה בין צבאות. כן, צבאות, מדינות. התקציבים שמושקעים בכיצד להשמיד את השני, הם אדירים בעולם. אז זה אומר משהו על האדם. נזר הבריאה עשו כל הזמן בלהשמיד את, את בן מינו. אז יש כנראה איזושהי סיבה פנימית עמוקה לדבר הזה. כן, אבל למה זה ככה? פשוט מאוד. לפי היהדות, העולם נברא, לא? נברא. מה זה נברא? אם הסברנו שבורא זה מי שנותן, אז מה זה נברא? זה מי שמקבל. ולכן, אם אני מודע לזה שאני נברא, שאני מקבל, אז יש תחרות. מי יקבל? פשוט מאוד. ולכן, המלחמה היא ההתנהגות הרגילה של בני האדם. לכן יש משפט פסימי נורא של דודו פישר, וגם של אנריקו מסיאס, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. זאת אומרת, זה משפט פסימי. לא יודע למה שרים את זה בכזאת התלהבות, כן? עושה שלום במרומיו, הוא יכול לעשות שלום עלינו, אנחנו לא מסוגלים. כן? אגב, הכניסו את זה גם לתוך ברכת המזון ולקדיש ולתפילת 18. כן? השאלה מה המקור, מה אתה אומר? כן, כלומר, באלוהות אין סתירה בין הערכים, במוחלט. אבל בגלוי יש, במציאות יש סתירה בין הערכים. ואם אני נלחם בעד ערך מסוים, אוטומטית אני אכנס במלחמה עם מי שנלחם עבור ערך הפוך. ידע? וואו, תן. יש שלום במרומיו. כן, הגמר, המדרש אומר, בין מיכאל לגבריאל. מיכאל כולו מים, וגבריאל כולו אש, והשם עושה שלום ממרומיו. כי הרי שמיים, אש ומים. כן? זה הכוונה. שהערכים שאצלנו גורמים למלחמה, שמה דווקא הם מאוחדים. זאת אומרת שיוצא שגמילות החסדים במידה מסוימת היא ההפך הגמור של טבע האדם. כדי לגמול חסד באמת, לא מתוך אינטרס. אני צריך להיות קצת לא טבעי, זה קצת לא נורמלי. זה לא טבע. נבראנו בצלם אלוהים, אתה צודק. אז הצלם אלוהים שבנו, זה דווקא החלק שבנו שהוא לא בא מן הטבע. זה בדיוק העניין. כן? כלומר, בעלי חיים לא נבראו בצלם אלוהים, ולכן אצלם אין פתרון לשאלת המלחמה. ואילו אצל האדם יש יכולת להתגבר, וזה גמיות החסדים. ולכן, בזה יחופר אבון, כי האבון בא מצד הטבע. והחסד, שהוא הפך, הנטייה הטבעית, הוא מעל הטבע. ואז הוא גובר על האבון. לא? אני שוב חוזר עכשיו, תראו שזה מה שהמהר"ל אומר עכשיו, מה שקראתי, מה שאמרתי. אבל רבותינו ז"ל מפרשים הכתוב, כי בעל גמילות חסדים ראוי לך פרת החטא, כי בעל גמילות חסדים יש בו הטוב הגמור, שהוא מטיב לאחרים. ולאדם כמו זה יש לו זקות ודקות החומרי, ואינו אדם חומרי גמור. כלומר, חומרי במובן של, מה זה חומרי אצל המהר"ל? מקבל. המילה חומרי אצל המהר"ל פירושה מקבל. בסדר? כי החומר אינו משפיע, רק הוא מקבל תמיד. זה הגדרה. כן? למשל, כשהמהר"ל אומר, האישה היא חומרית. נכון? מה זה חומרי? מקבלת. זה הגדרה של אישה. אישה, לעומת איש הוא הנותן. להבדיל ממילה אחרת, מה שאנחנו קוראים חומרי במערל זה גשמי. בסדר? לא להתבלבל אם כן במושגים. כן, מה אתה אומר?
צורה שבכל המערל
נכון. לא, לא, לא. צורה זה הנותן. רוחניות, המילה רוחניות אצל המערל, המערל משתמש במילה שכלי. כן? כשהמהר"ל אומר שכלי, זה הכוונה רוחני. אני חושב שפעם כדאי לכתוב איזשהו לקסיקון של המהר"ל. כדי להבין, פשוט זה הרבה פעמים טועים בגלל שחסרים חסרות ההגדרות. ודבר זה, כן, בבקשה דודי, דבר נא. אמת? מה זה בפועל אומר? אני לא יודע. באמת אני לא יודע. אפשר להגיד הרבה דברים. אמת זה תורה, למשל. לימוד תורה מחפר על עבירות. כי אתה עוסק באמת. אבל הגדרה של אמת זה הדבר כפי שהוא. ככה אמרו הקדמונים. הדבר כפי שהוא. זה נקרא אמת. אתה שואל מה עושים? אז מה אני עניתי על השאלה הזאת כבר? לא, אני עניתי על משהו אחר. לא? זה התשובה השנייה שנתתי. התשובה הראשונה הייתה? אני לא יודע. נכון? זו הייתה התשובה הראשונה. התשובה השנייה הייתה לימוד תורה. עכשיו, למה התשובה השנייה לא מבטלת את התשובה הראשונה? כי לא רק תורה זה אמת. בסדר? אז צריך לברר מה זה אמת. כי אמת, הגמרא, המדרש רבה אומר שהאמת לא כל כך מצויה בעולם הזה. אז זה באמת שאלה, איך עושים אמת? ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה דורו. תודה. טוב. ודבר זה רמזו רבותינו ז"ל, במה שאמרו, אין עם הארץ חסיד. חסיד במובן של חסד, כן? זה ההקשר. כי עם הארץ שהוא אדם חומרי. מה זה עם הארץ? הוא דומה לארץ. הארץ מקבלת. זה הגענה שהיא חומרית, כן? האדם, כי עם הארץ שהוא אדם חומרי, אין לו מידת חסידות לעשות הטוב אל אחר. בעברית של ימינו היינו אומרים אגואיסט. כי החומרי הוא מקבל ואינו משפיע לאחר, ולכך בעלי גומלי חסדים שעושים הטוב ומשפיעים לאחרים אינו חומרי, רק יש לו זקות החומר, ובשביל זה מזכר גופו וחומרו מן החטא אשר הם פחיתות החומרי. וכן אמרו במדרש. מה לא הבנת? אני מצטער מאוד שלא הבנת. אבל אתה מבין שהידיעה הזאת איננה יכולה להועיל לי כלל, כי אתה לא מסביר לי למה לא הבנתי.
רק יש לו זכות החומר.
כן. זה הוא חזר על הביטוי שהוא אמר בפסקה הקודמת. כן, זכות החומר, הכוונה שאף על פי שהוא מקבל, החומר הזה זך, בזה מובן זך, שהוא מתנהג ההפך מאיך שהחומר מתנהג. החומר מקבל, והוא מקבל על מעט לתת. כן? לפי המושגים של בעל הסולם, זה מובן שהתיקון של הרצון לקבל איננו לבטל אותו, אלא לקבל על מנת לתת. כן? זה עכשיו יותר ברור?
כן.
בסדר. וכן אמרו המדרש. כי חסד חפצתי ולא זבח. אמר הקדוש ברוך הוא, חביב עליי חסד, שאתם גומלים חסד זה לזה, יותר מכל זבח, שזבח שלמה לפניי אלף עולות יעלה שלמה. כן, אז זה, מביטוי הזה אנחנו, חז"ל למדו הרבה דברים, כי הרי מאז שבטלו הקורבנות, מה עם כפרת עוונות? פעם קורבנות זה עבד, אבל אין לנו קורבנות היום, אז מה עושים? כן. אז חסדים, כן, חסד חפצתי ולא זבח. זה הכוונה שכשאנחנו לא רוצים בכלל זבחים, אז למה ציווית אותנו על זבחים? אם הכוונה כשאין זבח, חסד חפץ. כן. זהו. השאלה היא כזאת, מה זה חסד אמיתי? אנחנו אומרים בתפילה, אחד השבחים זה גומל חסדים טובים. מזה אני לומד שיש חסדים רעים. למשל, תעשיתי חסד. מה תעשיתי חסד? תביא לי את האקדח שלך. האקדח שלי נגמר, כלומר, נגמרו לו הכדורים, רציתי דווקא להתאבד ואין לי, תעשה חסד. אז ברור שהחסד האמיתי זה למנוע ממנו. אז כלומר, זה צריך להיות קצת לא שטחי, לראות את החסד כפי שהוא באמת. כן. יש סיפור מעניין על רבי, רב אריה לוין. רבי אריה לוין היה הצדיק הירושלמי המפורסם, והוא, הפרנסה שלו הייתה שהוא היה מלמד תינוקות. הוא היה מלמד בתלמוד תורה. ויש יהודי, זה סיפור אמיתי, שעשה איזה שטות. הוא היה ילד בתלמוד תורה, ואז רב אריה לוין בא אליו, הרים את היד כדי לתת לו סטירה. ואז הוא ראה את רב אריה לוין, אחרי שהרים את היד, מחזיר את היד אחורה ויוצא מהחדר. אחר כך פעם שנייה, נכנס רב אריה, מרים את היד, ושוב מחזיר ויוצא מהחדר. פעם שלישית, נכנס רב אריה לוין, מרים את היד, נותן לו סטירה מצלצלת. והילד הזה הרגיש שבסטירה הזאת הייתה כל כך הרבה אהבה, שזה תיקן את כל דרכיו ומכאן ואילך עלה והצליח. כלומר, כנראה רב אריה לוין בשני הפעמים הראשונות הרגיש שהוא קצת כועס. אז קצת כועס, אז זה עניין אישי. אתה רוצה לתת מכה כדי לפרוק את הכעס, אז זה אל תיתן. אבל אם זה אהבה, אז זה משהו אחר לגמרי. אשרי מי שקיבל את סטירת הלחי של רב אריה לוין. צריך גם לקבוע בחוק סעיף, הרי אסור לתת מכות היום לילדים, זה לא סעיף. מכה כמו רב אריה לוין מותרת. אפשר, תביא עוד פסוק, יאללה.
מה?
כן, שבתך ומשענתך, כן, צריך שבת ומשענת. הרי המשענת היא בעצמה יכולה להיות השבת. טוב, אז אם כן, אז חביב עליי, אמר הקדוש ברוך הוא, חביב עליי חסד, שאתם גומלים חסד זה לזה יותר מכל זבח, שזבח שלמה לפניי אלף עולות יעלה שלמה. פעם אחת, היה רבן יוחנן בן זכאי מהלך בירושלים, והיה רבי יהושע מהלך אחריו, אמר, אוי לנו על הבית שהוא חרב, מקום שמתכפרים בו עוונותינו. טוב, מכירים את הסיפור. הרי רבן יוחנן בן זכאי הוא זה שוויתר על ירושלים, ממילא גם על המקדש. ומי הוציא אותו מירושלים כדי לכרות ברית עם אספסיאנוס קיסר? שני תלמידיו, רבי יהושע ורבי אליעזר. רבי יהושע רואה את התוצאה של המעשה שלו, אז הוא מאשים את הרב שלו. אומר, בגללך תראה מה קרה. כן? כלומר, זה לא אמירה ניטרלית, אלא זה, הם רואים את השטח, הר הבית עשן. ואז רבי יהושע מתייפח. אמר לו, בני, אל ירא לך. כי יש לנו כפרה כיוצא בזה. ואיזה זה? גמילות חסדים. לכך נאמר, כי חסד חפצתי ולא זבח, ואומר, כי אמרתי, עולם חסד ייבנה עד כאן. טוב, האם רבן יוחנן בן זכאי התנגד לקורבנות? יש להניח שלא. כן? אלא מה? הוא אומר, יש מצב שבו הקורבן כבר לא יעיל. אז מה עושים במקום? במקום זה יש חסד. בסדר? וכל זה מפני, כי בעל גמילות חסדים אין לו מידה החומרית, רק יש לו זיכוך החומר, ובזה מזכך ומתאר את הגוף מן החטא כמו שהתבאר, ולפיכך בחסד, וחסד יכופר עוון. ואמר, כי חסד חפצתי, שהוא זכות, כן, זה כבר לא המילה זכות, אלא המילה זכות של אדם, שהוא קניין מעלה לאדם עצמו. ולא זבח, כי אין הזבח קניין מידה טובה, וודאי זה יותר חפץ שמתברך מן הזבח. טוב, כאן מוכרחים לדון במילה זכות. המילה זכות אצל חז"ל, בכלל בספרות הרבנית, היא ההפך מן המילה זכות בעברית המודרנית. ממש הפוך. למשל, היום יש זכויות האדם, זכויות הילד, זכויות האישה, זכויות העובד, זכויות החולה, זכויות המעסיק, זכויות. כן, מה זה הזכויות האלה? והכוונה, מה?
זה בעצם מגיע,
מגיע לי.
מגיע
מגיע לי, למה? ככה. כלומר, זכויות האדם, בגלל שאני אדם. לא צריך להצדיק. כשאומרים על מישהו בספרות הישנה, יש לו זכויות, הכוונה, שהוא עשה משהו. מצוות או כל מה עשית, הוא עשה משהו שמזכה אותו. כלומר, זה אפשר לומר, זה דומה למושג המודרני של חובות האדם. כן? זכויות האדם כפונקציה של חובות האדם. כן? זה, יש לזה משמעות מוסרית מאוד עמוקה. כלומר, חברה שבנויה על זכויות, היא חברה שמחנכת לאגואיזם. כלומר, באת לעולם כדי לקבל. לעומת זה, המושג של זכות העתיק יותר, באת לעולם כדי לזכות, כדי לעשות, להטיב. זה עולם מוסרי שונה לגמרי. ייתכן מאוד שחלק גדול מן הבעיות, ההידרדרויות המוסריות שאנחנו עדים להם בעולמנו, הם פונקציה של האווירה הזאת. זה לא שמחנכים חלילה למעשים רעים, אבל נשאלת השאלה, איך זה יכול להיות שאנשים הנקראים נורמטיביים מגיעים לשחיתות מוסרית לפעמים כל כך מזעזעת, כפי שאנחנו גם שומעים בחדשות לפעמים, וזה בגלל שיש איזה מין אקלים מוסרי שבתוכו אנחנו חיים. האקלים המוסרי שאומר, באת לקבל. טוב, אז אפשר לקבל, אני אקבל. כן? השאלה היא של העמדת הזולת במרכז ההכרה שלי, זה דבר שהחברה המודרנית לא מחנכת לו. בסדר? יש לזה, אם תסתכלו על הרבה פעמים על ויכוחים בעלי אופי מוסרי בחברה, אפשר להבחין שזאת הנקודה. ומה שאמר ואמת, רוצה לומר התורה. הנה, אתה רואה פה המהר"ל שמע את התשובה השנייה שלי. רצה לומר התורה שהיא אמת באה כפרת חטא. כי התורה היא כפרת חטא לגמרי, ואין צריך עולה וקורבן, וכמו שנאמר למעלה בנתיב התורה, עיין שם. וכן אמרו בפרק כמה דברכות, והתבהר עוד בנתיב האיסורים. איפה זה נתיב האיסורים? באיזה ספר זה? בנתיבות עולם, כן, ברור. ועוד, כי על ידי התורה יש לו גם כן זיכוך השכלי, ובשביל זה האמת מזכך כוח השכלי כאשר היה לו אמונת שקר. טוב, פה שימו לב שהמהר"ל השתמש בביטוי שהוא לא השתמש בו עד עכשיו. לפני כן דיבר על זכות החומרי. זכות החומרי זה כיוון שהתגברתי על המידה הרגילה של החומריות שהיא הקבלה, ואני מקבל על מעט לתת. בתורה זה משהו הרבה יותר עמוק מזה. זה לא רק שאני מתגבר, אלא אני נפגש עם הרוחניות עצמה. זה מה שהוא קורא השכלי. מה פירוש המילה שכלי במהר"ל? רוחני. יפה. טוב. והנה, שניים אלו, אמת וחסד, שניהם טעם אחד להם לגמרי. כי בעל גמילות חסדים, מצד שיש לו זכות החומרי, יש לו הזכות מן החטא, כמו שאמרנו. ואמת, יש לו זכות שכלי. ובזה יש לו סילוק האבון שהיה לו מצד השכל באמונת שקר, וכאשר הוא איש אמת ויש לו זכות השכלי, זהו זיכוך החטא שהיה לו בכוח השכלי, וזהו מבואר. כן? ברור. זאת אומרת, עד עכשיו ראינו כן, איך בחסד ואמת יחופר אבון, וראינו כמה צדדים של הדבר הזה. ובפרק מצוות חליצה, אמר רבי יוחנן, מניין לגזר דין שיש אמו שבועה שאינו נקרא, שנאמר לכן נשבעתי לבית אלי, מתכפר אבון בית אלי בזבח ובמנחה, אמר רבה, בזבח ובמנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר הוא בדברי תורה. אביי אמר, בזבח ומנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר הוא בגמילות חסדים. רבה ואביי, מדי בית אלי קעתו, כלומר הם צאצאי אלי. רבה דעסיק בתורה חיה 40 שנים, כן? ואביי דעסיק בתורה ובגמילות חסדים חיה 60 שנים. עד כאן. פירוש דבר זה, כי הכל מודים שהתורה היא כפרה מן החטא, כמו שאמרנו, לפיכך אמר, בזבח ומנחה אינו מתכפר, כי חטא בני אלי היה שהיו רודפים אחרי התאווה החומרית, ולפיכך בזבח ומנחה, שהזבח והמנחה הוא גשמי, אינו מתכפר. אבל התורה השכלית הוא סילוק החומרי שממנו התאווה, בזה הוא מתכפר. ולאביי, בזבח ומנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר הוא בגמילות חסדים, שכמו שהתורה היא סילוק החומר, כך יש בגמילות חסדים זיכוך החומרי שבו התאווה, כמו שהתבאר, ולרבה מתכפר יותר בתורה. כי התורה היא שכלית לגמרי, ולכך הוא מסלק יעבון שהוא מצד החומרי. ולהבי גמילות חסדים יותר עדיף, שגמילות חסדים הוא זיכוך הגוף, שבו התאווה החומרית שהיו נמשכים אחריו בנעלי. ובמחלוקת שלהם הוא דבר עמוק מאוד, וזהו פירוש הכתוב, כי בחסד ואמת יכופר עוון, ואין להאריך בזה. טוב, אני שואל, אם אין מה להאריך וזה דבר עמוק, אז למה הוא מתכוון? זיכוך החומר. הוא הסביר גם למה. נכון? שהוא הסביר למה למעלה? כן או לא?
כן, אבל
לא כך הבנת. אז למה לא שאלת? הוא הסביר, בגלל שהנטייה של החומר היא הקבלה. נכון, נכון. אילו החסד זה התגברות על החומר, זה אחרי זה זיכוך החומר. לא שהוא מפסיק לקבל, אלא הוא מקבל על מנת לתת, שזה ההתנהגות הלא ראשונית, אפשר לומר, של החומר. בסדר? אבל הוא אומר פה שיש דברים עמוקים, נסתרים.
טוב, אז... בפרט אתה אומר, בעצם החסד הכי גדול זה רק עם האישה, בעצם.
למה? למה רק עם האישה? יש הרבה חסדים אפשר לעשות. הרבה. עכשיו, יש, כשהוא אומר כאן שיש פה דברים עמוקים, הכוונה היא שיש גם משמעות למה שלמדנו לפי תורת הקבלה. כן, אז זה הוא לא כותב, אבל הוא רומז למי שיש לו עניין בדברים האלה. טוב, עד כאן להיום, שלום, פם פללה, למ, פם פם.
ערוץ מאיר באינטרנט, היו גם אתם שותפים להפצת תורת ארץ ישראל המגיעה למעל 30 אלף בתים בעם ישראל מדי חודש. לתרומה התקשרו עכשיו 02-646-1328, 02-646-1328, וכל המזכה את הרבים, זכות הרבים תלויה בו.